בטוח לא כותב? טוב, אני אבדוק. אני אבדוק את ה... טוב, אנחנו פרק ת' בה', נכון? כן, אנחנו התחלנו לראות את ההתחלה של הפסקה הזאת, ואנחנו אמרנו שהיום אנחנו נדבר על המושג של כך חידושי תורה. נכון? היום, כאילו. נדבר על המושג. כן, כמו בכל הבריאות שבעולם המוחשי, המתאבות, על ידי הרכבות שונות שיש מהן, על ידי הרכבה טבעית שמהן, על ידי הרכבה מלאכותית. כן, כמו שאמרנו שהעולם מורכב מתרכובות טבעיות, כמו התרכובות שקיימות בטבע של העולם החומר, שאנחנו מכירים, זה העולם המוחשי, כן? ויש הרכבות מלאכותיות, כמו שאמרנו, כמו במעבדה של כימיה, מחברים כל מיני חומרים, יוצרים כל מיני תרכובות. כן, אז ככה בעולם החומר, יש טבעי ויש מלאכותי, כן, בכל מושגי השכל, כל הנמצאים הרוחניים, כן, מושגי השכל, זאת אומרת, מה שאנחנו משיגים בשכל, גם פה, שהם חזקים במציאות ממושגי המוחשים, יש הרכבות טבעיות ויש הרכבות שכליות. הרכבות טבעיות זה הכוונה, כל מיני יצירות שהן קיימות, כן, ישויות רוחניות. גם השכל שלנו, דיברנו על זה בעריכות כמה פעמים, שהשכל שלנו בעצם ישות רוחנית, כן, כמו שהשולחן הזה זה ישות חומרית, השכל שלנו הוא ישות רוחנית, לא המוח. אין הבדל מהותי בין המוח שלנו לבין השולחן. כן? המוח זה איבר, חומר. השכל, המופשט, השכל הוא ישות רוחנית. ובשכל עצמו יש לנו אפשרות יצירה. כן, אנחנו יכולים להרחיב את השכל, להעמיק את השכל. כן, אם אנחנו ניקח אדם, לא יצויר שהיה לנו איזה מד שכל, יכלנו לראות איך השכל שלנו מתפתח כל הזמן. כל הזמן השכל שלנו מתפתח. עדיין אין מד שכל, אבל לו יצויר שהמציאו איזה מד שכל כזה, אפשר לראות איך השכל כל הזמן הולך ומתעצם. כן? זאת אומרת, על ידי מה? על ידי היצירה שאנחנו יוצרים. היצירות השכליות שאנחנו יוצרים. זה הכוונה, כן? שבכל הנמצאים הרוחניים מושגי השכל, שהם חזקים במציאות מושגי המוחשים, דיברנו על זה בריחות בפעם שעברה, על תוקף המציאות של דבר רוחני יחסית דבר חומרי, כי דבר חומרי, כמו שאמרנו, יש בו את המגבלה במרחב, המגבלה בזמן, יש לו גם זה כל הזמן כילוי והשתנות, אז המציאות שלו היא מאוד מאוד מוגבלת. לעומת מציאות ישות רוחנית, היא, אין בה את אותם מוגבלויות שתיארנו, ויש לו כוח היצירה להתמיד, להתגבר עד אין קץ, להרבות חיים ומציאות לטובה. כן, לכוח היצירה, יש לו אפשרות להתמיד ולהתגבר עד אין קץ. זאת אומרת, יש אפשרות כל הזמן ליצור וליצור וליצור בלי גבול, להרבות חיים ומציאות לטובה, כי ככל שאנחנו יותר יוצרים, כן, אנחנו יותר מרחיבים את המציאות. כן, ככה גם היצירות החומריות, נכון? העולם לפני 500 שנים לא כלל את היצירה שנקראת, לפני 200 שנים כבר, לצורך העניין, לפני 500 שנים הוא לא כלל את היצירה שנקראת מכונית. היא לא הייתה חלק מהמציאות. נכון, כוח היצירה של האדם יצר את הישות הזאת שנקראת מכונית, ועכשיו הוכינו אותי חלק מהעולם, וככה הרבה הרבה יצירות בעולם החומר. גם יצירות רוחניות. כן, לפני שהרמב״ם כתב משנה תורה לרמב״ם, אז היצירה הרוחנית התורנית לא כללה את, את המציאות הזאת. לאחר שהוא יצר את הדבר הזה, אז זה נוצר, זה חלק מהמציאות שנוספת. עכשיו, הזכרנו את זה גם הפעם שעברה, אבל נדמה לי שזה לא היה מספיק, התמקדנו בזה. בעצם, כשאנחנו מדברים על להוסיף מציאות של שכל, כל אחד מאיתנו מוסיף מציאות של שכל על ידי מה שהוא מעצים את, את המציאות השכלית שקשורה לנפש שלו. כן, זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו עוסקים בלימוד, אז עכשיו מתעצם המציאות של השכל, של כל אחד ואחד מאיתנו. כן, כל אדם הוא מעצים את המציאות השכלית שקשורה אל, אל הנפש שלו. וזה לא קשור לשאלה... האם הדברים שהתחדשו בשכל שלך הם דברים שהתחדשו רק לך או להתחדשו למישהו? המציאות של השכל הזה, השכל המסוים הזה, אף פעם לא הייתה קיימת בעולם. כן, השכל של ראובן בן יעקב, האיש המסוים הזה, הנפש המסוימת הזאת, אף פעם היא לא הייתה קיימת במציאות. אז עכשיו יש משהו שמתעצם בשכל הזה, שכל הזמן אפשר להעצים אותו על ידי הלמידה. כלומר, זה בעצם התחדשות השכל שכל אחד מאיתנו מחדש אצל עצמו. כן? וזה חידוש שתמיד קיים, ההתחדשות הזאת. בשאלה, האם ההתחדשות השכלית שעכשיו נוצרה אצלך, יש בה תוכן, יש בה תוכן שכלי מחודש גם לאנשים אחרים, אז זה תלוי. אם כבר השכל שלהם כלל את התוכן הזה, הוא כלול בשכלם, אז ביחס אליהם זה לא חידוש. אבל אם זה לא כלול בשכלם, אז גם אנחנו יכולים, אתה יכול להשפיע עליהם, כן, את השכל הזה שהתחדש לך, ואז גם אצלם, השכל הזה יתחדש גם אצלם. כל זה כשאתה מלמד, אתה יכול ללמד לאחרים, באופן של, כמו שאנחנו לומדים עכשיו, אתה יכול ללמד על ידי כתיבה, כן? אתה יכול לכתוב איזשהו ספר, ובספר עצמו יהיה כל מיני השגות של שכל, שיש לאדם, לבני אדם אחרים, אפשרות, כן, לבוא במגע עם ההשגות השכליות האלה, ובאופן כזה גם השכל שלהם ישיג את אותם השגות. נכון, זה בעצם ללמד, בכל אופני ללמד לאחרים, בין בעל פה, בין בכתב. ואז על ידי זה אנחנו מוסיפים מציאות של שכל בעולם. כל אחד, כמו שאמרנו, מוסיף את המציאות של השכל במה שמתחדש בשכל של עצמו. ואם מתוך מה שמתחדש בשכל שלו הוא משפיע גם כן על אחרים, אז על ידי זה הוא גורם את תוספת השכל שנמצא אצל אותם אחרים. עכשיו, כמובן, זה לא באופן כזה שהוא משתיל את השכל הזה לאחרים, אלא על ידי זה שגם שאחרים לומדים ממנו, בכל אופני העברה של התוכן השכלי. וזה הכוונה של הרב, שיש לכוח היצירה להתמיד ולהתגבר עד אין קץ, להרבות חיים ומציאות לטובה. זה מה שהדגשנו גם פעם שער, גם שאומרים היום, זה לא הכוונה שיהיה לך תוכן שכלי מחודש שאף אחד לא יודע אותו, אלא עצם זה שזה מתחדש מציאות השכל אצלך, זה עצמו יוצר מציאות של שכל שלא הייתה קיימת בעולם. אגב, גם כשאנחנו חוזרים על תוכן שכלי שאנחנו כבר למדנו אותו, אנחנו עושים חזרה על מה שלמדנו, אנחנו גם מעצים את מציאות השכל. כי ככל שהדבר הזה יותר נחקק בשכל, כלומר, ככל שהשכל, כן, יותר מכיל את זה, יותר, כן, גם כשחוזרים, זה לא רק נפקמינה לסחירה, זה נפקמינה גם להבנה. ככל שאתה יותר חוזר, אז אתה יותר מבין את זה בהקשרים אחרים, זה יותר מתיישב חיים דברים אחרים, זה יותר משתרש בשכל. אז גם כן, גם בחזרה, מציאות השכל מתעצמת, לא רק בלמידה הראשונית מציאות השכל מתעצמת, אלא גם בחזרה, שאתה, גם כן על ידי החזרה, אתה מעצים את המציאות השכלית. על זה דיברנו בפעם שעברה. ועל כן, משובח מאוד המחדש דברים כדרכה של תורה בכל אופניה, ולבד שיהיה על פי דרך השם מתאים עם יושר השכל והמוסר הטוב, שכלל כל זה הוא יראת השם באמת שהיא ראשית דעת. כן, אז יש לנו פה כמה וכמה תנאים כדי שהחידוש בתורה יהיה חידוש אמיתי. אז בואו נראה מה הם התנאים כדי שאדם יחדש חידושים אמיתיים בתורה. דבר ראשון, כדרכה של תורה בכל אופניה. כדרכה של תורה. זאת אומרת, תורה זה חוכמה שצריך להבין, שזה שלנו שימוש תלמידי חכמים, את צורת החשיבה התורנית, את התכנים התורניים. כן? דרכה של תורה, כן, בעצם כולל בין את התכנים שהם תכנים תורניים, ובין את דרכי החשיבה התורניות. דרכי החשיבה התורניות. בואו ניתן דוגמה לשני הדברים. זה נקרא, לדעתי, המושג דרכה של תורה. בואו ניתן דוגמה לשני הדברים האלה. זה שהיה בשנת תרעז, מלחמת העולם הראשונה. זה תוכן שהוא לא תורני, נכון? זה אידאה היסטורית. זה לא תוכן תורני. גם 2 + 2 שווה 4, זה גם לא תוכן תורני. יש הרבה תכנים של חוכמה שהתוכן הוא לא תוכן של תורה. לעומת זאת, מת מטמא באוהל, זה תוכן תורני. זאת אומרת, קודם כל, אנחנו צריכים שהתוכן יהיה תוכן תורני. לאו דווקא הלכתי, הוא יכול להיות תוכן תורני שקשור לעניינים רוחניים שבתורה. כן, כמו כל מיני אמיתות שאנחנו מברים אותן בתורה, כמו עם ישראל נמצאים במצרים כעונש שנענש אברהם אבינו שזרעו יהיה משובד במצרים. זה אמירה תורנית, ככה זה לא אומרים במדרש. או זה גם פרשת ברית המתרים. זה תוכן תורני. עכשיו, יש גם את צורת החשיבה התורנית. כלומר, האופן של הסקת המסקנות, כן? צורת החשיבה התורנית, גם היא כלולה במושג שנקרא דרכה של תורה. אז קודם כל אנחנו צריכים שהחידוש יהיה מתאים לדרכה של תורה, הן מבחינת התוכן והן מבחינת דרכי הלימוד ודרכי החשיבה. זה דבר ראשון. דבר שני, תנאי שני, שהדבר יהיה מתאים על פי דרך השם. כן? על פי דרך השם, דרך השם הכוונה מגמת התורה. זאת אומרת, נניח שאדם עכשיו יחדש חידוש, הוא יטען ש על פי תורה, כן, בדורנו אנחנו צריכים לקדם, להתחבר יותר לגויים. אני יש לך איזה חידוש כזה. אז בואו נבדוק אם זה מתאים לדרך השם. האם באמת התורה מחפשת שאנחנו נתחבר, כן, רואים שזה חזון אחרית הימים, אנחנו בדורנו, שמענו שאנחנו בדורות של גאולה, אז אולי חזון אחרית הימים הזה, אז יהיה לנו קשר יותר אל העמים, ויהיה לנו יותר חיבור אליהם, וכולו. האם זה נכון לומר שזה דרכה של תורה? זה לפעמים יכול להיות טעות בהבנה של מה המגמות האמיתיות על פי התורה. נניח בסוגיית היחס בין ישראל לעמים. כן? אז זה הדבר השני, התנאי השני. התנאי השני, שזה יתאים לדרך השם. דרך השם זה הכוונה המגמה של השם כפי שאנחנו מבינים אותה מתוך התורה. תנאי שלישי, שהחידוש הזה צריך להתאים ליושר השכל. יושר השכל הכוונה שהיה פה, כן, בקשת אמת, באופן שאדם לא עשה כל מיני פלפולים כאלה כדי להצדיק איזשהו משהו שהוא מאמין בו. יש לו איזו אג'נדה, הוא עושה כל מיני פלפולי סרק כדי להצדיק כל מיני דברים. זה לא מתאים ליושר השכל. כן, יושר השכל זה החיפוש של האמת. חיפוש של האמת כפי שהמסקנות הישרות של השכל, בלי להקם כל מיני עיקומים כדי להגיע לכל מיני תוצאות שאדם היה מעוניין בהם. כן, אז זה התנאי השלישי, יושר השכל. והמוסר הטוב. זה התנאי הרביעי. תראו כמה תנאים צריכים שיהיה חידוש אמיתי בתורה. אחד, שזה יהיה כדרכה של תורה, כמו שאמרנו, כן, גם בתוכן וגם בדרכי החשיבה. דבר שני, יהיה מתאים לדרך השם, כן, המגמות הכלליות של התורה. דבר שלישי, שיהיה פה ישרות שכלית, לא ניסיונות כדי להצדיק כל מיני דברים בכל מיני פלפולי סרק, כן, שזה לא החשבון השכלי, הישר והנכון. הדבר הרביעי, שזה יתאים למוסר הטוב, למוסריות. מוסר זה בעצם התוכן של הטוב שמכוון את הרצון של האדם. כן. אחד זה מתייחס יותר כמו שאמרנו, לתחומים שהתורה עוסקת בהם. כמו שאמרנו מקודם, כן? אנחנו לא עוסקים עכשיו ב כל מיני חידושים בהיסטוריה, או במתמטיקה, או בפיזיקה, או ביולוגיה, זה תכנים שהם לא תורניים. תכנים שהם תורניים נוגעים או למצוות, כן, למה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו במושג של המצוות, או במובן המוסרי, או תכנים שנוגעים לממד רוחניים, לממדים רוחניים של המציאות, ברורים כאלה. כן, זה מה שאמרנו, דרכה של תורה זה גם התכנים, ובעיקר גם דרך החשיבה. כן, עכשיו, הנקודה השנייה שהוזכרה פה, דרך השם זה המגמות הכלליות של התורה. אדם יכול לגוע בתוכן תורני, אבל הוא לא מספיק למד תורה כדי שהוא יהיה מכוון לדרך השם, אלא מגמות הכלליות של התורה. לא מספיק בורות לו. צריך להיות, ללמוד הרבה, כדי שאדם יהיה משיג את המגמות האלה. זה נקרא דרך השם. יושר שכל ומוסר הטוב זה ארבעת הדברים. כן, תראו, זה תנאים לא פשוטים. אתם מבינים לבד שבשביל באמת חדש חידוש אמיתי בתורה, אדם כבר צריך להיות ברחי. לא, זה אחד שהתחיל עכשיו ללמוד. זה עשה לו איזה חשבון יפה וכו'. זה מצוין, זה בסדר גמור, אבל זה רחוק עדיין ממדרגה של חידושים אמיתיים, כי צריך להיות באמת משוייך, כמו שאמרנו, לתכנים, לדרך החשיבה, למגמות הכלליות של התורה, כן, לישרות שכלית, למוסריות. אומר הרב שכלל כל זה הוא יראת השם באמת שהיא ראשית דעת. זאת אומרת, אומר הרב, אם הייתי צריך לומר במילים קצרות, מה בעצם הנקודה היסודית שמתוכה צריכים להיות נובעים חידושי תורה, יראת השם, שהיא ראשית דעת. צריך להבין פה שני מושגים. אחד, מה זה יראת השם? שתיים, מה הקשר בין יראת השם לבין דעת? מה זה יראת השם שהיא ראשית דעת? וכמובן להבין למה זה הכלל היסודי שבעצם כולל את מה שאמרנו, את ארבעת הדברים שהזכרנו. למה זה כולל את ארבעת הדברים שהזכרנו? קודם כל בוא נתחיל מה זה יראת השם. אז אם היינו שואלים באופן פשוט בני אדם, מה זה יראת השם? אז מה זה יראת השם? זה לפחד מאלוהים. זה יראת שמיים. זה יראת השם. מה זה אומר? זה אומר שאתה מאמין שיש מציאות של אלוקים, ואתה מפחד מאלוקים. זאת אומרת, אתה חי באופן כזה שאתה עושה חשבון, האם אלוקים מרוצה ממה שאני, כן, ממה שאני חושב, ממה שאני עושה, ואם נראה לך שאלוקים לא מרוצה מה שאתה חושב, מה שאתה עושה, אז אתה משנה את זה. אתה לא תעשה את זה. אתה לא תחשוב בצורה כזאת. כי אתה מאמין במציאות של אלוקים, והמציאות של אלוקים היא יוצרת בך עירה. עירה זה פחד כזה מהמציאות של אלוקים. ואתה לא רוצה להמרות את פיו של הקדוש ברוך הוא. לכן אתה משתדל שמה שקיים אצלך יתאים למה שאלוקים רוצה. אין אם זה המעשים ואם זה הרצונות וכל. ככה התפיסה הפשוטה ואיך זה מושג יראת השם. אבל זה לא מדויק מה שאמרנו עכשיו. זה נכון שיראת השם היא באה לידי ביטוי בתחושת יראה. תחושת יראה הזאת זה לא פחד. כן? כי אם אנחנו נלתח את הגורם לפחד, כלומר, מה אנחנו אמרנו? האדם מאמין במציאות של אלוקים, והוא מפחד מאלוקים, ולכן הוא משתדל שהמעשים שלו והמחשבות שלו יהיו מתאימות לרצון של אלוקים, כפי שהוא מבין את הרצון של אלוקים. אבל בוא נשאל, אבל מה גורם לפחד? מה הבעיה? מה אתה אומר? אני מאמין במציאות של אלוקים, ולכן יש לי יראה. יש לי יראה שלא לעשות בניגוד ממה שאלוקים רוצה. אבל מה גורם ליראה הזאת? מה גורם לפחד? מה הבעיה? יש מציאות של אלוקים, יכול שאתה מאמין במציאות של השם. למה זה גורם לך יראה? למה זה גורם לך יראה? אז התשובה לשאלה הזאת תהיה, זה בוא נחשוב מה גורם לאדם באופן כללי יראה. לא רק באלוקים. אתם הייתם בכיתה בבית ספר יסודי, נכון? היה לכם פחד מאיזה מורה או מורה או מנהל או... היה לכם כזה דבר? נכון, תחלתם. מה קחנו לכם לפחד? זאת אומרת, ולכן מה? זאת אומרת, בעצם היה אישיות מסוימת שהכרתם בקיומה של האישיות הזאת, והכרה שלכם בקיום של האישיות הזאת יצרה אצלכם פחד, ולכן מה הפחד הזה גרם? גרם לכם להתנהג באופן שעונה על הציפיות של אותה אישיות, נכון? כן, אם זה המורה או המורה האימתניים שנכנסו לכיתה ושרר שקט מופתי בכיתה. אני זוכר, אתנו איזה מורה כזאת עם כיתה זית. טיפול עליהם, אמרת ופחד. ציפור לא צייצה. הזבובים אפילו כבר לא נכנסו לכיתה הזאת. ורוב האימת ופחד שיש שם בכיתה הזאת. ואני תמיד הייתי שואל את עצמי, ממה אנחנו מפחדים לכל הרוחות? מה היא כבר תעשה? מה היא תרביץ לנו? תשים אותנו, תצלוב אותנו על איזה עמוד ותקה בנו באיזה שוט עד זוב דם? לא יודע, אבל משום מה, אני לא יודע, אני עד היום אני תוהה מה עורר בנו באישה הזאת, עורר לנו את הפחד הזה. אבל באמת זה היה פחד. אז כנראה כשיש לך איזה ישות שמעוררת בך פחד, אתה חש מאוים, אתה חש שהישות הזאת עלולה לקלקל לך, להרוס לך, להרוס לך את הגוף, להרוס לך את הנפש, להרוס לך את הממון, נכון? זה הישויות מעוררות הפחד. אגב, הישויות האלו יכולות להיות גם קסאמים מעזה. נכון, אנשים מפחדים מהקסאם הזה. למה מפחדים ממנו? כי הוא ישות שמאיימת. ישות זה לא דווקא אישיות חיה. נכון, זה גם דבר דומם. אמא מאיימת, אמא מתה על החיים שלך, איך שאתה תופס את זה, נכון? או על הרכוש. על מה שקשור אליך, שזה יקלקל לך, יערוס לך, אז אתה מפחד מזה. אפשר לפחד גם מבעלי חיים, נכון? גם שם, אם יש כלב. שהוא מטיל אימה, אז אתה מפחד. מה אתה מפחד? אתה מפחד שהכלב הזה יערוס לך. מה יערוס לך? יקלקל לך. את הגוף, לוקח את הרכוש. נכון, תמיד יש איזשהו גורם, כלומר פחד או יראה כזאת, נוצרת כתוצאה ממפגש שלנו עם גורם שמאיים עלינו, מאיים להרוס לנו את הגוף, את הנפש, את הממון. בדרך כלל זה גורמי הפחד. תחשבו על זה, אתם תראו שבעצם זה משותף, זה לא דווקא. אני יכול שהגורם הזה יהיה דבר שהוא חלק מטבע העולם. יכול להיות שזה יהיה בן אדם, יכול להיות שזה בעל חיים. יכול להיות שזה יהיה אלוקים. זה לא משנה, זה ישות כזאת שהיא מאיימת, היא עלולה לקלקל. כן, מישהו רוצה לדעת?
אז איך זה יכול להיות, נגיד, שבן אדם במשתנה הפחד, נגיד, שאחד כן מפחד מהמורה, והשני נגיד לא?
זה שאלה איך הוא תופס את הישות הזאת, זה אפשרות אחת. יכול להיות שיש מחלוקת בין שני התלמידים בשאלה האם הישות של המורה עלולה לקלקל. ויכול להיות שיש ביניהם הבדלים בשאלה האם זה נחשב קלקול. זאת אומרת, הישות של המורה, כולם לא פליגי, שהיא עלולה לשים אותי בפינה. האם להיות בפינה זה נקרא לקלקל לי. יש אחד אומר, סבבה, מה הבעיה? אז זה כלום, במקום לשבת, אני אעמוד. ואני אצחיק את כל הכיתה, וזה האמת. ויש אחד אומר, איזה השפלה זה, וזה, הוא פוגע בנפש שלו. נכון, אני עלולה, אז הוא מפחד מהישות הזאת. עשו אותו בפינה, היא תשפיל לו את הנפש. ככה הוא מתרגם את זה, אבל שני לא, הוא לוקח את זה בקלות. נכון, זה תמיד ככה, תמיד בקיצור, כל גורם, זה הגדרה. חוק הפחד קובע. שאם יש מפגש בין האדם לבין ישות שעל פי תפיסת האדם עלולה להזיק ולקלקל האדם בגופו, נפשו או רכושו, או מה שקשור אליו, רכושו הרחב, כן, נקרא זה ככה, גם צאצאים שלו, גם כן יכול להיות. כן? בסביבתו, יכולה להזיק לסביבתו של האדם, אותה ישות, אז יש מנגנון כזה של הגנה שיוצר מין תחושת פחד כזאת, אותה ישות. טוב, וכמו שאמרנו, הישות הזאת יכולה להיות אלוקים, יכול... עכשיו אני רוצה לתאר לכם משהו אחר. כן, נניח שאתם נער או ילד, ילד בגיל 13, 12, 13, 14, אתם הולכים ברחוב והנה לנגד עיניכם, איך קוראים לה כדורגלן הכי טוב היום?
מסי.
הרי ברחוב, הוא חולף לזכר. אתה שושף את העיניים. אתה לא יודע מה לברך, לא תקנו ברכה על מסי. מה לברך? שנתן מכבודו לבשר ודם? אולי. שנתן מחוכמתו לבשר ודם? אומרים שמסי יש לו הרבה אינטליגנציה ברגליים. כן, מה? עכשיו, איך אתה תרגיש? לא אתם, אתם לא... טיפש עשרה. אבל איך הוא בטיפש עשרה ירגיש? אני אגיד לך את האמת, אני ראיתי אותו, אני נבלתי, ממש נבלתי. ממש הרגשתי... לא יודע איך להסביר את זה. איך הייתם מסבירים את ההרגשה שהוא הרגיש? פעלות, אני לא יודע בדיוק, אבל הוא הרגיש איזה מין... גם פחד כזה, לא? יראה כזאת. יראה. איך הייתם מגדירים את העירה הזאת? הוא לא הרגיש עירה, אתם לא חושבים שהוא ירגיש עירה? עירה. אתם פעם נפגשים עם אנשים עשירים? אתם לכם פגש את זה, עשיר כורח כזה. גם כן, תראו איך אנשים נפגשים עם העשירים האלה, כל אנשים בעירה, ככה מסגלים ככה, מלמטה למעלה. וואו, אז כאילו, זה אמיתי. זה אמיתי, היצור הזה, שיש לו עכשיו בחשבון, $5 מיליארד, תבינו כאילו מה זה אומר לבן אדם רגיל. כן, אני חושב שלו 20 מיליארד שקל בחשבון, אז אתה אומר לעצמך, וואו, כאילו, בוא תיקח את כל המאמצים שלי, שאני מתאמץ בחודש, אני לא מגיע לקצה, קצה, קצה, קצהו. כלומר, מה שאני אעמול כל החיים שלי, בתשע שעות ביום, לרצות את הבוס שייתן לי יותר משכורת ויותר זה, להוא מה שהוא עושה ביומיים, זה מה שאני עושה כל החיים. נכון, זה יוצר איזה מין תחושה של יראה מהאיש האימתני הזה. אבל מה הוא יעשה לך? הוא יכול להזיק לך? לא. אבל גם כן יש יראה ממנו. איזה יראה זאתי?
כבוד.
כבוד, רוממות. זאת אומרת, יש לך ישות שנתפסת בעיניך כבלת עוצמה גדולה של שלמות, נקרא לזה כך. אם אתה חושב שמסי הוא שלמות, שתעבור ברחוב ותראה אותו, יכול יש הרבה אנשים שמוכנים שלהם הרבה כסף רק להתקרב אל ההילה הזאת, אל הילת השלמות והרוממות הזאת. ואותו דבר גם עם זמרים. יש כאלה שרואים איזה זמר והם מתעלפים. מתעלפים. לא צריך להגיד לי משוגלים אלה. איזה אחד בריטי, יש לו איזה גיטר, הוא שובר את הגיטרות שלו, זה משוגע כזה. רואים הרבה להופעה שלו, של השובר גיטרות הזה, יש לו קול צרוד יותר גרוע משל... תקחו צינור חלול עם חלודה, ותנשפו פה, יהיה לכם קול יותר יפה משלכם בסוף. מתעלפים, הוא מגיע, זה, מתקרבים אליו. רק לגוע בו, בבקשה. איך אתם מסבירים את הדבר הזה? את האלילים האלה, נכון? קוראים לזה אלילים. כל האלו שציירנו להם זה אלילים. אבל יש יראה מהם. איזה יראה? זה נקרא יראת רוממות. כן, להבדיל אלף ההבדלות, זה לא מהאמת, כן? אבל זה מהבלים. זה נקרא מאלילים. אלילים ראשון לא, על. כן, דבר חסר משמעות. אבל אנשים יש להם אלילים, כל מיני אלילים שמיירים. עכשיו, זה לא אותו סוג של יראה, כמו שראינו מקודם. הם לא גורמים מאיימים. הם נתפסים כבעלי עוצמות של שלמות. כן, כמובן, כל זה תלוי בעולם המושגים שלך. אם אתה תופס אותו כעוצמה של שלמות. יודעים, יש אחד, כנר, יש פסנתרן, קוראים לו ברנשטיין, יש אחד כנר, קוראים לו אייזק שטרן. זה אנשים שמי שהבין במוזיקה, הם נכנסים לאולם, כולם מתפלים יראת רוממות. כן? כולם מתפלים. מי שמכיר, מי שמבין. מי שלא אוהב כינור, יראת הרוממות. אם זה לא מוזיקה מזרחית עם גיטרות, הוא לא... תביא לו איזה אחד, זה לא יראת רוממות. זה לא יראת רוממות מהכנר הזה. כי במושגים שלו הוא לא תופס אותו כבעל שלמות. נכון? זאת אומרת, שאנחנו ניפגש עם ישות שבמושגנו יש בה עוצמה של שלמות, היא יוצר את היראה.
זה ערך מסוים הרב, צורך העניין בתורן שאת כל היצירות שלו עושה חרש.
זה אם אתה מעריך את היצירות של בטהובן. אבל אם אתה אוהב מוזיקת, לא יודע בדיוק, מוזיקת פופ, אז בטהובן לא... בסדר, אתה יכול להעריך אותו, אתה יכול להעריך אותו. לא תראה יראת הרוממות, לא. כן? תמיד יראת רוממות תיווצר, או נניח אתה תיפגש עם איזה צייר. אז אם אתה מעריך את כושר היצירה שלו, אז אתה תרגיש כלפיו איזה יראת רוממות, אם לא, אז לא. ככה זה. כלומר, יראת רוממות נוצרת כשהאדם נפגש עם ישות שהוא תופס אותה כבעלת עוצמה של שלמות. ואז האדם חש את הפער בין קטנותו יחסית לגודל ערכה. של אותה ישות. יהיה מי שזה יהיה. דרך אגב, אפשר גם לחוש יראת רוממות כשמסתכלים על כוחות איתנים של הטבע. אם אתם מסתכלים על הים, אתם יכולים להסתכל על הים, אתם יכולים להתפלא מאוד מאוד יראת רוממות. לא פחד, כי אתה לא הולך לצבוע בתוך הים. מה?
רכבת
הרתעה. מה זה? מה אמרת?
רואה רכבת הרתעה גם.
רכבת?
רקיע,
רקיע. אה, רקיע, כן. דברים של הטבע, כאילו, אתה יכול להסתכל על משהו של הטבע ולראות בו שלמות מאוד גדולה, ואתה חש את הקטנות שלך יחסית לעוצמת השלמות הזאת. אפשר לראות גם יופי. יופי של הטבע. אתה רואה גם בני אדם יפים, בצורה יוצאת דופן, גם מעורר אצלך את זה. את הפער, אתה אומר... איך כתוב בחז"ל, זה בעיני זה כקוף בפני אדם. כן, זאת אומרת, זה כאילו, זו עוצמה כל כך גדולה של שלמות של יופי, שכל השאר זה חסר משמעות יחסית לדבר הזה. זה נקרא יראת רוממות. שני הסוגים האלה של היראה שאמרנו, גם קיימים ביחס בין האדם לקדוש ברוך הוא. וזה לא שונה, כי העיקרון הכללי של יראה הוא נוגע לאו דווקא ביחס לאלוקים. זאת אומרת, אדם יכול לתפוס את אלוקים כישות שמאיימת לקלקל לו, ואז איזה יראה תהיה? איך קוראים ליראה הזאת? יראת פחד, יראת עונש, נכון? זאת אומרת, אתה פחד שאלוקים יקלקל לך. יקלקל לך את החיים, יהרוס לך את החיים. עכשיו כתוב לך. אתה אומר, וואו, אבל אלוקים יכול ברגע אחד לשנות לי פה את כל הסיפור. כן? או גם אם זה גרוע, זה יכול להיות יותר גרוע. זה נקרא יראת עונש. ויש לך אפשרות לתפוס את אלוקים כישות שהיא שלמות. ואז היראה שתיווצר תהיה יראת רוממות. בקיצור, מנגנון היראה הוא לא מתייחס דווקא למציאות של אלוקים. הוא רחב ביחס לכל מיני דברים בבריאה. שקיימים. עכשיו בואו נעבור למושג יראת שמיים. יראת שמיים שאמיתית, יראת שמיים אמיתית, אתם מבינים לבד, כן? שאלוקים במהות הוא לא ישות שכל מה שהיא עושה היא מזיקה. כן, הרב קוק כותב במאמר דעת אלוקים, הוא אומר, אנשים מתייחסים לאלוקים כמו, לפעמים, כמו בצורה כל כך מזעזעת שאפילו לגרוע שבבני אדם הם לא היו מתייחסים בצורה כזאת. זאת אומרת, הופכים את אלוקים להיות ישות כל כך אכזרית, שכל מערכת היחסים הזאת שלנו, של האדם הזה כלפי אלוקים, היא בנויה על איזה פחד כאילו אלוקים, כל מה שיש לו לעשות זה רק להרוס לו את החיים לאותו בן אדם. כן? לכן יראת השם אמיתית, יראת שמיים אמיתית, זה יראת רוממות. זאת האמת. המציאות האלוקית היא מציאות אידיאלית. היא לא רק מציאות אידיאלית באופן יחסי, היא אידיאל אבסולוטי. כלומר, היא מציאות אידיאלית מצד עצמה, לא באופן יחסי לשום דבר אחר. אין שום אפשרות לתפוס את היחס בין המציאות האלוקית לבין כל משהו אחר. ואם אדם מצליח להשיג, להכיר את גודל השלמות האלוקית, מיד תתעורר אצל האדם יראה עצומה מאלוקים. היא תהיה יראת רוממות, כי הוא יכיר את הפער, הפער הבלתי נתפס בין המציאות שלנו לבין המציאות האידיאלית האלוקית. וזה כמובן, כדי שאדם יכיר את הרוממות האלוהית, אז הוא צריך להיות מאוד מפותח כדי להכיר את הרוממות האלוקית. זאת אומרת, זה נכון שהוא יכול להאמין שאלוקים זה שלמות וכולו, אבל בין להאמין לבין להכיר ולדעת, זה מרחק מאוד גדול. ובאמת יראה אמיתית של רוממות תבוא רק אחרי הכרה והדעת, ביחס לשלמות האלוקית. לא נכנס עכשיו לשאלה איך משכללים את הדעת כדי שנכיר את הרוממות האלוקית, אבל מכל מקום כך צריך להיות כדי שתיווצר היראה האמיתית הזאת. בוא נתקדם. אגב, כשמגיעים ליראה האמיתית, אז מבינים שנכון שגם אלוקים הוא גם מעניש, אבל הוא מעניש בגלל שהוא המציא את העונש לטובתנו. אלוקים המציא את העונש לטובתנו. הורים שלא מענישים את הילדים שלהם, הם לא הורים טובים. הם לא הורים טובים. שלמה המלך אומר, חוסך שבטו, שונא בנו. הורים שלא יודעים להציב גבולות, ואי אפשר להציב גבולות לילד בלי שיש איזושהי סנקציה, זה לא הורים צריכים להרביץ לו על העמוד, ולהפשיטו ערום עד כדי שכל גיבו יהיה מלא חבורות, כן? זה לא הורים, זה חזריות. כן, אבל לדעת להגיד לילד, לא. פה יעבור הגבול, אין מצב שאתה מקבל את הדבר הזה. ואם אתה תעבור את הגבול, אז יהיה סנקציה. אתה תענש. בעונש שמתאים לפרופורציות של גודל העבירה ונפש הילד והקשרי החיים של הדור. אינו דומה דורנו לפני 100 שנים. זה שונה. אבל כן, בהחלט, זה חלק מהעניין של ההטבה. והורה שאין לו את זה במושגים שלו, הוא לא מטיב עם הבן שלו, עם הילדים שלו, לא מטיב איתם. נכון? זה לא נובע מאכזריות, זה נובע מאהבה. מתוך ההבנה שהילד, לקטנותו ולחוסר דעתו, הוא צריך את הסנקציה של העונש כדי שהוא יהיה מיושר עם הדבר האמיתי. ולכן, כשמגיעים לתפיסה ולהכרה של הרוממות האלוקית, אנחנו מבינים שהעונש הוא לא בגלל שאלוקים הוא איזה חלילה ישות אכזרית שמה שיש לה לעשות זה להתעסק עם היצורים האלה האנושיים ולאיים להם על החיים ולהרוס להם את החיים ולמלא אותם פחד. לאלוקים אין שום עניין בדבר הזה. זה כן, יש לו במערכת הכללים שלו, בהנהגה שלו אותנו, יש עונשים לטובתנו. ותחשבו לו, לולא העונשים איך היינו חיים. לא היינו צריכים לעמוד בהרבה מאוד אתגרים. שבדיעבד אתה אומר לעצמך, טוב שיש עונש, אחרת לא יודע לאן הייתי מגיע. טוב שיש עונש, לא יודע לאן הייתי מגיע. אתם זקוקים לכנסות של המשטרה כדי לנהוג בצורה שפויה? אני זקוק לזה. זאת אומרת, אני לא סומר שתופסים אותי, כן? אבל אני לא חושב שצריך לסמוך על זה. אבל אני שמח שיש משטרה שמה נשאר, אז אני נוהג שפוי, 140, לא סך. זאת אומרת, לולי זה, בטוח שהיו פה אנשים שהיו קצת מסונברים מ-180, 190, נכון? יותר לעצמי. ומלעבור באדום כשאני רואה שהצומת היא פנויה ב-12 בלילה. ואתה אומר, לא, יש מצלמות, יש עונשים, יש עונש בממון, יש עונשים בגוף גם, שלילת רישיון, זה עונש בגוף, תתחיל ללכת ברגל. גם עונש בנפש, תתחיל לעלות על אוטובוסים, תעמוד, כמו תטלה, שם בתור. נכון? זה משפיל אותך, אבל לא נורא. זה צריך את העונש בנפש, נכון? אנחנו צריכים את זה. אם המדינה תחליט להוריד את העונשים האלה, אנחנו צריכים להתנגד. אין דבר כזה, לא מורידים את העונשים. אנחנו זקוקים לזה. ומדינה טובה זו מדינה שיודעת להעניש ולאכוף. לאכוף את העונש במידה הראויה, בהקשר המציאות הנכונים. ככה זה גם העונש האלוקי. זה לא חלילה נובע מאיזשהו אכזריות או התעללות או כל מיני דברים מסוג הזה. אבל מתי אנחנו תופסים ככה את העונש האלוקי? כשאנחנו כבר שייכים למחשבות של רוממות, אז אנחנו סוגלים לתפוס ככה את העונש האלוקי. וזה המשחק פה, זה לא שוטרים וגנבים. אתה חי בהכרה הרבה יותר גבוהה, אז אתה מבין שהעונש הוא לטובתך ולתועלתך. בסדר? עכשיו, איך כל זה קשור לעניין שלה? כשאדם חי מתוך יראת שמיים, ואפילו נניח שהוא לא הגיע למדרגת יראת הרוממות, אבל יש לו, כן, הוא חי מתוך הכרה שיש משהו מעליו. כן, נאמר את זה ככה. יש משהו מעליו, יש משהו יותר גדול ממנו. אדם שחי בצורה כזאת, אז הוא משתדל לחיות מתוך האמת. הוא לא עושה מה שבא לו. איך זה קשור לחידושי תורה שאנחנו מדברים עליהם פה? גם פה, אתה לא מחפש, כן, אני יודע מה, להתפלפל פלפולי סרק, רק כדי להיות, להיראות חכם, או אני יודע, להתפלפל פלפולי סרק בשביל שעשוע השכל, אלא אתה מבין שיש משהו מעליך, יש אמת גדולה, ואתה כפוף לאמת הזאת, ואתה חותר אל האמת הזאת. לכן אומר הרב, אם אני הייתי צריך לומר את המילים שבעצם יבטאו בצורה מאוד מתומצתת את מה היסוד לחידוש אמיתי בתורה, זה יראת שמיים. כמו שהסברנו, יראת שמיים. אדם מחפש את האמת, דורש את האמת, לא עושה ככל העולה על רוחו ומה שנראה לו ומה שהוא חושב ומה שהוא היה רוצה. אלא הוא באמת חי מתוך הכרה שיש אמת גדולה, והוא מנסה כמה שאפשר להיות כפוף לאמת הזאת, במובן החיובי של המושג הזה. כן, להיות כפוף לדברים גדולים זה בעצם להיות גדול, זה לא להקטין את עצמך. כן, כשאתה נכנע לדבר שהוא גודל אמיתי, אתה מגדיל את עצמך, אתה לא מקטין את הערך של המציאות שלך. להפך, כשאתה לא יודע להיכנע בפני גודל אמיתי, ואתה מגדיל את עצמך מעבר למידה שלך יחסית לאותו גודל, אז אתה קטן. אתה קטן, אתה מקטין את עצמך. אתה לא מגדיל את עצמך. כן, אז זה מה שאומר פה הרב, שכלל כל זה הוא יראת השם באמת. כן, באמת, המילה באמת, כמו שאמרנו, יראת השם האמיתית, שהיא ראשית דעת. למה יראת השם היא ראשית דעת? כי יראת השם היא המכוונת את החוכמה לתכלית האמיתית שלה. ואני אסביר. כולם יגידו לכם שחוכמה זה דבר חשוב. עכשיו בוא נשאל, למה חוכמה זה דבר חשוב? אז מה התשובה תהיה? למה זה חשוב להתחכם? למה זה חשוב להיות בעל חוכמה? כן, לא להתחכם במובן של הערמומיות. למה זה חשוב להיות בעל חוכמה? למה זה חשוב? אז אפשר להגיד כל מיני סיבות. אפשר להגיד, תראה, להיות בעל חוכמה זה דבר שיש לך ידע שאתה יכול לנצל אותו בשביל כל מיני דברים, תועלת מעשית שאתה תוכל להפיק ממנו. כן, נניח אתה יודע על גוף האדם, אתה יכול להפיק ממנו תועלת מעשית שאתה תוכל לתקן את הגוף במקרה של חולי. יפה מאוד, חשוב מאוד. אבל בוא נשאל על זה גופה. אבל למה זה חשוב לך שתוכל לתקן את האדם במצב, את גוף האדם במצב של חולי? כדי שאדם יוכל לחיות. ולמה זה חשוב לך שאדם יוכל לחיות? פה אתה צריך כבר לנגוע בערך החיים, נכון? זאת אומרת, למה החיים הם חשובים? התשובה תהיה, החיים הם חשובים כי החיים הם אמת. יש בהם ביטוי לדבר שהוא אמיתי, לדבר שהוא גודל אמיתי. שבשתי מילים קוראים לזה הרצון של אלוקים, שיהיה את החיים האלה. ובסופו של דבר יצא שאנחנו נגיע למסקנה שהערך האמיתי של החוכמה זה מה שמייסד ערך אמיתי לחוכמה, זה יראת שמיים. כלומר, כשאתה חי עם זה שיש מציאות אלוקית, ומלא כל מה שהוא פועל יוצא של המציאות הזאת, היא מקבל את הערך האמיתי שלו. כן, ואם תחפשו איזו תועלת אחרת של החוכמה, נניח שאתה תגידו, החוכמה משלימה את נפש האדם. ולמה זה חשוב שנפש האדם תהיה, מה שאתה קורא לזה, שלמה? אז התשובה תהיה, כי כשנפש האדם היא שלמה, זה דבר הכי גדול. מה זאת אומרת דבר הכי גדול? הדבר הכי גדול זה אלוקים. כן, כי זה הרצון של אלוקים. אז תמיד אתה תגיע לזה. זה הכוונה, יראת השם מראשית דעת. כלומר, רק יראת השם, דהיינו, התפיסה שרואה במציאות ובכל מה שכלול בה, פועל יוצא של גודל אמיתי, שהוא נקרא בשתי מילים רצון השם, היא היכולה לשוות ערך אמיתי לכל דבר. אבל בלי שאתה תופס את זה באופן הזה, אתה תראה שאין באמת ערך אמיתי לדברים שאפילו אתה חושב שהם הכי חשובים. ערך אמיתי זה אומר, הערך של הדבר הוא מתוך הקשר שלו אל האמת, כלומר אל המציאות שהיא אמת, כלומר אלוקים. זה מה שמשווה ערך אמיתי לדברים. ולכן אפילו לדעת בלי יראת השם אין לה משמעות. אין לה משמעות. היא לא מכוונת לערך אמיתי. היא יכולה להיות איזה שעשוע, המקסימום תוציא מן הזה תועלת פרקטית. כן, תועלת מעשית כזאת או אחרת. אבל כשאתה תשאל מה הערך של התועלת המעשית הזאת, ואפילו אם זה יהיה, כמו שאמרנו, קשור לחיים של האדם ולעמדת החיים, אתה תחפש את הערך של החיים עצמם. ורק אז הפעולה שאתה עושה היא מאוד משמעותית, כי היא מעמידת החיים ולחיים יש ערך. למה החיים יש ערך? התשובה היא, כי החיים הם רצון השם שיהיה חיים, וזה מה שנותן ערך לחיים וערך לכל דבר. טוב, אנחנו נעצור פה. צריך להשכיל.